ערב טוב, אנחנו היום נלמד, הייתי אומר, מספר עקרונות ביחס לסוגיית קורבן הפסח, שאם אנחנו מתבוננים על הסוגיה הזאת, על הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה בראש חודש, לקחת בעשור לחודש ואחר כך לשחוט בי"ד בחודש, בחודש ניסן, בעצם כל הנושא הזה, הסוגיה הזאת של קורבן פסח, הוא בעצם הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל, אם אפשר לומר, מאז היותנו לעם. ובאמת כבר חז"ל למדו על זה, כבר רש"י מזכיר את הדברים, שאם ספר התורה הוא לכאורה ספר מצוות, אז התורה הייתה צריכה להתחיל מפרשת בו. כי הלא, לכאורה, המצווה הראשונה שנצטווינו היא מצוות קידוש החודש. אבל המצווה הזאת היא מצווה קצת, הייתי אומר, ארטילאית, היא קצת באוויר. ולכן באמת הקדוש ברוך הוא הראה למשה את חידוש הלבנה וכו'. אבל המצווה הראשונה שבה אנחנו היינו שותפים כולנו, היא בעצם מצוות קורבן הפסח, כפי שמופיעה אצלנו בפרק י"ב, החל מפסוק ג', דברו אל כל עדת ישראל לאמור, זה נאמר כמובן בראש חודש ניסן, שעוד 10 ימים בי' בניסן, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. ואז מתחילה ההדרכה, שתכף ניכנס אליה מתוך הפסוקים. הכותרת של השיעור הזה, כיצד מקים השם מדינה, היא בעצם ציטוט מעוד כמה שורות שנקרא ברב הירש, שבעצם אומר שאם אנחנו מסתכלים על 5 לשונות הגאולה שפגשנו בפרשת וירא, אז חלק מהלשונות, אלה לשונות נקרא לזה שוללות. דהיינו, ניקח את 2 הלשונות הראשונות, זה הכי פשוט להסביר, והוצאתי והצלתי. כלומר, קודם כל, אנחנו צריכים לצאת מהשיעבוד. זה שאנחנו סרנו מרע, יצאנו מהשיעבוד, זה עוד לא אומר שגילינו משהו חיובי. אומר הרב הירש, אין ספק שכשהתורה אומרת, בואו נתחיל במקום מספר 2, בבשרו, שהקדוש ברוך הוא בישר, ולקחתי אתכם לי לעם, ואחר כך והבאתי אתכם אל הארץ, אז אין ספק שהביטוי, החל מי ולקחתי, אולי אפילו החל מי וגאלתי, אבל ודאי ולקחתי אתכם לי לעם, אז בבשורה הזאת, בביטוי הזה, הכריז השם על התכלית החיובית של גאולת מצרים. כלומר, יש באופן כללי מאוד וראשוני מאוד, 2 תכליות לגאולת מצרים. תכלית אחת, שהיא תכלית קטנה, קודם כל לצאת מהשיעבוד. כלומר, קודם כל להיות לא משועבד. ב', אי אפשר לומר שכל עניינה של גאולת מצרים זה רק להיות לא משועבד. כלומר, זה רק להיות שלח את עמי. אי אפשר להסתפק רק בשלח את עמי. כלומר, לצאת לחירות במובן הלאומי. אלא ויעבדוני. כלומר, יש ממד שני, שהוא לקיחת השם אותנו לעם, הגעתנו אל הארץ, ואז היותנו מגלים בפועל את המציאות של עבודת השם. לכן אומר הרב הירש, בבשרו ולקחתי אתכם לי לעם, הכריז השם על התכלית החיובית של גאולת מצרים, שהיא לא רק הסרת השיעבוד, אלא היותנו עם, דהיינו, לא קהילה כנסייתית, זה מתאים לתקופתו של הרב הירש, שתתפלל אליו, כלומר לא איזושהי קהילה שחיה באיזושהי קבוצה, באיזשהו מקום, באיזשהו בית כנסת, בחוץ לארץ וכדומה. אם כן, לא קהילה כנסייתית שתתפלל אליו, אם נדבר במושגים ובלשון של זמננו, של זמנו, ביקש השם לכונן, כי אם עם, ולקחתי אתכם לי לעם. ועם הזה, יש לו ארץ, והבאתי אתכם אל הארץ, ועל הארץ הזאת הוא יקים מדינה, והוא יצטרך לנהל חיים חברתיים, לאומיים, ציבוריים. אם כן, ביקש השם לכונן, לא קהילה כנסייתית, כי אם עם, אומה, ציבור בעל צבעון חברתי. מדינה חייבת לצמוח מגאולה זו. כן, גאולת מצרים היא קודם כל הסרתנו, הסרת שעבודנו מן האומות, בחינת אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא קודם כל שעבוד מלכויות בלבד, במובן הזה שאנחנו לא משועבדים למלכות זרה, ב', לא רק שאנחנו לא משועבדים למלכות זרה, אלא אנחנו מקימים מלכות עצמאית, מדינה. שהמדינה הזאת, שהיא בעצם גילוי של עם בארץ וכו', מדינה אשר כל הווייתה החברתית, כלומר כל המציאות הלאומית שלה כחברה, כציבור, תהיה נעוצה בהשם. תכף נראה איך. בנויה על ידו, על ידי השם, מיוסדת עליו, מעוצבת על ידו ומוקדשת לו. אומר הרב הירש, בקורבן הפסח הניח השם את אבן היסוד לבניין זה. כלומר, קורבן הפסח הוא בעצם המצווה הראשונה, באופן פרקטי מעשי, שאנחנו כחברה הצטווינו, שהיא בעצם כנראה אומר הרב הירש, הנחת התשתית להקמת מדינה עתידית. אומר הרב הירש, ומכאן הכותרת של השיעור הזה, אבא ונראה כיצד מקים השם מדינה. כלומר, מה הם העקרונות, הייתי אומר, עקרונות היסוד, שיבואו לידי ביטוי על ידי קורבן פסח, שכאן בעצם מתחילה להתגלות התכלית החיובית של גאולת מצרים, כלומר, היותנו כחברה שמנהלת את עצמה על פי הציווי האלוקי, כפי שבא לידי ביטוי בפרטי פרטים בקורבן הפסח, בניגוד אולי אפשר לומר, או בנוסף לקידוש החודש, כמו שאמרנו מקודם, שהוא ציווי מאוד כללי ומאוד מלמעלה וכו', כאן יש ממש פרטים ממשיים שכל אחד מישראל, תכף נראה את הפרטים. אם כן, פה בעצם בקורבן פסח מופיע הציווי החברתי הראשון כהיותנו עם. אומר הרב הירש, אם כן, מכאן אפשר ללמוד מהו בעצם הציוויון של המדינה היהודית. אנחנו נגלה 5-6 עקרונות, שהם הייתי אומר עקרונות היסוד להקמת מדינת ישראל. כאן הרב הירש לא נכנס לסוגיית ארץ ישראל, שיטתו ביחס לארץ ידועה, וכמובן הרב קוק חולק על הגישה הזאת, אבל בלי קשר לארץ ישראל, ודאי שעם צריך ארץ, ודאי שארץ זה דבר עקרוני מאוד ומהותי מאוד, אבל עוד לפני הממד הארצי נקרא לזה הריבוני, קודם כל במובן החברתי, מה הם עקרונות היסוד החברתיים של היותנו עם? אני חושב בטח בתקופה כזאת של, שמחפשים צדק חברתי וכדומה, אז חשוב מאוד לברר את הסוגיה הזאת. אז בואו נתחיל בפסוקים, נחזור אל הפסוקים. פסוק ג', דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, עכשיו אנחנו מתחילים, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. בסוגריים, אנחנו עכשיו במכון, לומדים בדיוק בתחילת פרק שני, דף מ"ב, לומדים בדיוק את הסוגיה הזאת של שליחות בקורבן פסח, אז תכף נראה שיש לזה משמעות גדולה. מה זה ויקחו להם איש? בכל אופן, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. הרב הירש הולך לברר את המילה איש, את המילה ויקחו להם איש, את המילה בית אבות, או את המילים בית אבות, את המילה בית. למה דווקא שא? למה דווקא כבש? אחר כך הגמרא אומרת שזה יכול להיות גם עז. בפסוק אלה למשל, שא תמים, זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. אם כן, הקורבן יכול להיות או כבש או עז. נחזור לפסוק ד', ואם אימת הבית מיות משא, ולקח הוא שכינו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על השא. אז בואו נתחיל קצת לפרק את המילים האלה, את הפסוקים, את המשמעויות. אז אם כן, כיצד מקים השם מדינה שבא לידי ביטוי בעצם דרך קורבן הפסח, שהוא הציווי הלאומי הראשון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו כחברה. אומר הרב הירש, בני האדם מהם הקים מדינה זו היו עבדים. הרי אנחנו היינו עבדים במצרים, כלומר הזהות הלאומית, הקולקטיבית, הציבורית שלנו, וגם הזהות הפרטית של כל אחד מאיתנו, באופן אישי, לפני שאנחנו יצאנו לחירות, זה קודם כל אנחנו מכירים את עצמנו כעבדים. כלומר, הדור ההוא שיצא ממצרים, הוא דור שנולד אל העבדות, והוא חי כעבד. אמנם יש יתרונות בלהיות עבד, וחלק מהמפרשים באמת עומדים על זה, למה היינו צריכים להיוולד כעבדים בדרך להקמת עצמנו כעם, נראה אולי בהמשך. אבל בכל אופן, עובדתית קודם כל, אנחנו היינו עבדים. מה התכונה הבסיסית, אם אפשר לומר, של אדם שהוא עבד? אומר הרב הירש, בני האדם מהם הקים מדינה זו היו עבדים. בתור אלה, כלומר כעבדים, לא הייתה להם אישיות. עבד הוא אדם חסר אישיות, חסר עצמאות, חסר רכוש. לא רכוש, לא משפחה. אין לו אישיות מצד עצמו, הוא לא שייך למשפחה, הוא עבד אצל משעבד זר, וגם אין לו רכוש. כמו שחז"ל אמרו למשל, כמה ביטויים בגמרא, מסכת קידושין, עבד גופו קנוי לרבו. אפילו גופו הוא לא שלו. עבד, אומרת הגמרא ביבמות, אין לו חיים. ברור, אין לו עצמאות, הוא לא מחליט על עצמו כלום. הוא תמיד, אם אפשר לומר, קנוע לאדונו. או למשל גמרא בסרט פסחים, מה שקנה עבד קנה רבו. אם כן, אין לו רכוש. אם כן, התכונה הבסיסית ביותר, אם אפשר לומר, המבטאת את האדם כהיותו עבד, זה שהוא חסר אישיות. הוא חסר עצמאות. הוא לא איש. חז"ל אמרו בגמרא שכל פעם שכתוב בתורה איש, איש לשון חשיבות. אדם שהוא עבד, אין לו חשיבות. ולכן אומר הרב הירש, על ידי המאמר, ויקחו להם איש, דברו אל כל הדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, נקודותיים, קודם כל, ויקחו להם איש. קודם כל, אנחנו צריכים לקחת לעצמנו את האישיות שלנו. בין ברמת הציבור, כחברה, כעם, בין ברמת היחיד. לכן על ידי המאמר ויקחו להם איש, העניק להם השם בגלוי לעיני אדוניהם, ביוד בניסן, מאחל מיוד בניסן, אישיות ורכוש. כלומר, א' ב' של הקמת מדינה, זה חברה, קודם כל חברה ברמת הכלל, וב' אנשים פרטיים שמהם מורכבת החברה, שיש להם אישיות, שיש להם עצמאות, שיש להם עמידה, שיש להם אמירה, ולא חברה שהיא חברה כנועה, בין ברמה הפיזית, בין ברמה המנטלית, וודאי לא גם כשהיחידים כנועים. לכן א' ב' של הקמת מדינה, זה להיות חברה, ציבור ופרטים, בעלי אישיות. איך אומרים? יותר קל להוציא את היהודים מהגלות מאשר את הגלות מהיהודים. למה יותר קשה להוציא את הגלות מהיהודים? כי כל זמן שהיינו בגלות, היינו חסרי אישיות. פתאום אנחנו קמים על הרגליים. דרך אגב, ידוע הרמב״ם מבן עזרא ועוד, ששואלים לגבי פרשת בשלח, הפרשה הבאה, שאיך יכול להיות שכשעם ישראל יצא ממצרים אחרי 10 המכות, והוא רואה את המצרים חוטפים אחריהם, פתאום עם ישראל נכנס להיסטריה. ראיתם ניסים, אומר הרמב״ם, אומר אבן עזרא, לא ברגע אחד ילבש אדם שהיה עבד במשך 210 שנה, ילבש לבוש עצמאי. כלומר, פה, כשהמצרים אחרינו והים לפנינו, אז בעצם התברר שנכון שהיציאה מעבדות לחירות, היא הייתה בליל תדוו, זה נכון, אבל שבוע אחר כך אנחנו עדיין היינו עם מנטליות של עבדים. ולכן צעקנו אל השם, כי לא ברגע אחד אדם לובש לבוש מלך או לבוש בן חורין, אחרי שפשט את לבוש העבדות שלו, זה פחות או יותר לשון הרמב״ם. לכן קודם כל, הקמת מדינה דורשת אישיות חברתית, לאומית, ציבורית ופרטית של כל אחד מהיחידים שמרכיבים את אותה חברה. ולכן אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה, הקמת מדינת ישראל דרשה קודם כל מאיתנו להיות חברה ופרטים שיש להם אישיות, ויקחו להם איש. לקחנו לעצמנו את האישיות שלנו, את העצמאות שלנו, את החירות שלנו, את העמדה, את האמירה. האם אפשר לומר שאחרי גלות של 2000 שנה לקחנו את האישיות הזו שאנחנו צריכים לקחת בצורה מלאה? כנראה שלא בדיוק. כלומר, כנראה שהמנטליות הגלותית באיזושהי מידה עדיין מרחפת מעלינו, מה יאמרו הגויים, באופן כזה, באופן אחר. אבל ברור שאם ברוך השם מדינת ישראל חיה וקיימת, ככלל וכפרטי, אז ברור שיש לנו אישיות, ברוך השם, אחרי 2000 שנות גלות, ואחרי 65, קצת פחות שנות מדינה, יש לנו אישיות. כמה ישראל, כמה מדינת ישראל וגם ניצב. אבל כמובן, זה עדיין עוד צריך ברור ונקרא את זה שדרוג. אם כן, התכונה הראשונה היא תכונת האישיות. העצמאות, כן. ודאי שאותה הכרזת המדינה, הכרזת העצמאות על מדינת ישראל, אומר הרב ציודה בכמה מקומות, שאותה הגבורה שהתגלתה אצל הלוחמים בשדה הקרב, במלחמת השחרור, היא בעצם אותה הגבורה שהייתה למנהיגות הפוליטית, ובפרט לבן גוריון באותם ימים מכוח האומה, שהייתה למנהיגות הפוליטית להכריז קבל עם ועולם כנגד כל הציפיות וכנגד כל התרחישים שהתרחשו אחר כך, כלומר, פרוץ המלחמה, להכריז, איננו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל. כלומר, הגבורה להכריז מול כל העולם, כנגד כל הסיכויים הריאליים, כשכל תרחישי האימה באמת הופיעו אחר כך, שעתיים אחרי הכרזת המדינה, התחילה המלחמה. ופגזת תל אביב, זה היה לא פשוט בכלל. מאיפה הגבורה הזאת? מאיפה החוסן הזה? מאיפה החוסן של הלוחמים במלחמה? אומר הרב ציודה, הגבורה שהופיעה גם בשדה הקרב אצל אנשי הצבא וגם בשדה הפוליטי אצל המנהיגות המדינית, הגבורה הזאת בעצם היא אותה גבורה. יש לנו אישיות. וזה נס. והרב ציודה מדבר על זה בעריכות על פי גמרא בכמה מקומות, במציע ועוד, שזה בעצם נס. זה נס שהופיעה גבורה שביטאה את העצמאות הזאת, את המוכנות להיות עצמאים, ואפילו לקחת בחשבון את כל הסיכונים, ואפילו לשלם מול איזה מחירים. אז ברוך השם, כמו שאמרנו, קמה מדינת ישראל וגם ניצבה. אבל עדיין אישיותנו, נקרא לזה, החברתית והפרטית, כנראה עוד לא כל כך, עוד לא הגיע להשלמתה. אז קודם כל אישיות, אפילו הייתי אומר את זה ברובד הפרטי, אדם הגיע למכון מאיר, אדם הגיע לשלב בחיים שהוא צריך לבנות את עולמו הפנימי, את הזהות שלו, את שאיפת החיים שלו, את השקפת עולמו וכו', אז הוא צריך להיות עם אישיות. אז הוא צריך לעמוד מול לחצים גלויים וסמויים, מקרוב ומרחוק. זה לא פשוט. צריך קודם כל אישיות. אם כן, ויקחו להם איש. אם כן, הדגש על המילה איש מלשון אישיות. לקחנו לעצמנו את האישיות שלנו. נקודה שנייה, אם כן, היסוד הראשון, אישיות, עצמאות, עמדה, אמירה. ודאי שכשאנחנו היינו עבדים, אנחנו צריכים להשתחרר מהעבדות הזאת ולעמוד על הרגליים של עצמנו כאנשים בעלי אישיות. נקודה שנייה, ידועה הגמרא מסכת קידושין, כמו שהזכרנו מקודם, ויקחו להם איש, מכאן לפי דעה אחת בגמרא, לומדת הגמרא ששלוחו של אדם כמותו. ויקחו להם איש, לוקחים איש אחד, שהוא הנציג לבית אבות או לבית, נראה עוד מעט, והנציג הזה הוא בעצם השליח של כולם. מה למדנו מזה? אומר הרב הירש, נקודה שנייה, יסוד שני, כן קבע שוויון הכל בפני השם, ובפני החוק. קודם כל, נקודת המוצא השנייה היא כולם שווים. אין טובים יותר וטובים פחות בחברה. אין סוג א' וסוג ב'. אין שבט יהודה ושבט לוי ושבט יששכר ושבט זבולון ושבט דן ושבט גד. אין בני השפחות ובני האימהות. סליחה שאני הולך עוד קצת. אין דתיים ואין חילוניים. אין ימניים ואין שמאלניים. כולם שווים ביסוד הדברים לפני השם. ולכן כלל גדול בהלכה, כן קבע שוויון הכל בפני השם ובפני החוק, בהרשותו, על פי ככה ההלכה, לאחד לקחת ולשחוט עבור האחרים. לאמור, האחד יוכל לבצע פעולה בת תוקף, גם מבחינה קניינית, עבור חברו, הן בתחום האזרחי, וכאן בענייננו, והן בתחום עבודת השם. מושג הבא לביטוי במשפט, שלוחו של אדם כמותו. אם כן, נקודה ראשונה, עצמאות, אישיות. נקודה שנייה, אין מעמדות. כולנו שווים. אין עדות. עוד פעם, זה לא שאין עדות. אין שבטים, זה לא שאין שבטים. הרי אמרנו עכשיו אישיות, אז יש אישיות. אבל נקודת המוצא שממנה כולנו יוצאים אל הדרך, היא השוויון. למשל, הגמרא מסכת בבא בתרא, כמדומני אומרת, או סנהדרין, השווה הכתוב אישה לאיש לכל הדינים שבתורה. נקודת המוצא הבסיסית בין איש לאישה זה קודם כל שוויון. והגמרא מביאה פסוקים. אחרי שיש נקודת מוצא בסיסית של שוויון, עכשיו כמובן אישיות, האישיות הנשית והאישיות הגברית היא אישיות שונה, ולכן גם מבחינה הפנימית וגם מבחינה הלכתית יהיו שינויים כלפי עניינים כאלה ועניינים אחרים. תהיה כאן שונות, אבל נקודת השונות היא שלב ב', שלב א' הוא השוויון. וזה בא לידי ביטוי בויקחו להם איש. כלומר, החברה הישראלית יכולה, כשהחברה צריכה לבצע, או אדם צריך לבצע איזושהי פעולה, כמובן בתחומים מסוימים לא במצוות, כלומר, אדם לא יכול לקיים מצווה בשביל מישהו אחר, אבל במצוות שחייבים בהם אנשים שונים, אחד יכול להיות שליח לאחרים, בתנאים מסוימים של, של דיני שליחות, לגלות או לבטא את האחריות של חברו. אני לא יכול להגיד, זה יכול להיות שליח, זה לא יכול להיות שליח. נכון שקטן למשל לא יכול להיות שליח וכדומה, אבל לכן אמרתי בגבולות הגזרה. לכן כלל שני יסודי ביותר. כשאנחנו מקימים חברה, אין סוג א' וסוג ב' וסוג ג' וסוג ד'. כולם שווים. זאת נקודת המוצא. אני לא רוצה לברוח לפינות אחרות, אבל ידוע מה שכתוב בספרים, זה מובא בספרי חסידות הרעיון הזה, שכשעם ישראל, בהמשך ספר שמות, הוא צריך לבנות את המשכן, אז הוא צריכנו לתרום שלוש תרומות. כל אחד מישראל תרם שלוש תרומות. ורשי כבר אומר את זה בפרשת כתיסה, פרשת תרומה ועוד. הכל בדיוק על פי פסוקים, וכך היה, בפועל. תרומה ראשונה, כל אדם מישראל מחויב לתת מחצית השקל, בין עשיר בין עני, זה לא משנה, כל אדם מישראל נותן לא יותר מחצית ולא פחות ממחצית השקל, והתרומה הזאת הייתה ניתנת לאדני המשכן. כלומר, אותם האדנים, אותם הטבעות שבתוכם הושמו הקרשים, שהם היו בעצם הבסיס ש, 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 שעליו עמד המבנה של המשכן. זה נקרא תרומת האדנים. תרומה שנייה, איש אשר ידבנו ליבו, זאת הייתה תרומה לכלים של המשכן. אחד הביא זהב, אחד הביא כסף, אחד הביא נחושת, אחד הביא צמר, כל מיני סוגים של צמר, ואחד אומר זה הדרך. פה כל אחד כמה שהוא רצה. תרומה שלישית, לקורבנות ציבור, לכבש, לתמיד של בוקר ותמיד של אל בן הארבעים, כל אדם מישראל עוד פעם מביא בדיוק מחצית השקל. אם כן, שלוש תרומות. תרומת האדנים, תרומה קבועה, זהה לכולם, שוויונית. תרומת הכלים, שונה. כל אחד לפי מה שהוא רוצה. תרומת קורבנות ציבור, שוב פעם זהה. כתוב בספרים, מה זה בא ללמד, מה זה בא לרמוז. האדנים, התיבות שבתוכם הונחו הקרשים, זה בעצם היסוד שעליו עומד המשכן. היסוד בישראל, כולנו שווים. וכמו שאמרו דרשנים, מחצית השקל ולא שקל שלם, כדי שכל חצי ידע שכדי להגיע לשלם הוא צריך את החצי הנוסף, כדי להגיע לחצי ועוד חצי ששווה אחד. אבל בתשתית, בתרומת האדנים, אין הפרש בין אדם לאדם מישראל. כולנו שווים. קורבנות הציבור, כל מה ששייך לממד הציבורי שלנו, החברתי, שלפי חכמים בגמרא, קורבן ציבור זה מה שמקיים את עם ישראל, כולנו שווים. כלומר, נקודת המוצא, והייתי אומר, ההמשכיות של האומה הישראלית, כולנו שווים, כולנו זהים. במה אנחנו שונים? מה כל אחד מביא מעצמו, מתוכו, על פי אישיותו, כישרונותיו, כדי לבנות את האומה. אז אחד הוא בחינת ארון, אחד הוא בחינת מנורה, אחד הוא בחינת שולחן לחם הפנים, אחד הוא בחינת מזבח. בסדר. ברור שכל אחד מביא לבניין האומה הישראלית את הכישורים שלו, את היכולות שלו, את האישיות שלו, הוא מבטא את התפקיד שלו, זה ברור. אבל חס ושלום לחשוב שבגלל שאני בחינת ארון ואתה בחינת מנורה, כלומר תורה וחוכמה, או אני בחינת מנורה ואתה בחינת שולחן, כלומר חוכמה וכלכלה וכדומה, כל מה שחזל אמרו, חס ושלום לחשוב שאני אותו טוב ממך. מה פתאום? לכן נקודת המוצא הבסיסית השנייה היא שוויון, שבא לידי ביטוי בהלכה, שלוחו של אדם כמותו. אתה לא יותר טוב ממני ואני לא יותר טוב ממך. זה שאנחנו שווים, זה לא מה שאנחנו זהים. וזה לא מה שהתפקיד של כל אחד מאיתנו הוא חופף. זה ברור שלא. כל אחד יש לו את האישיות שלו, את הכישורים שלו, ממנה גם את התפקיד שלו, והוא בונה באומה צדדים אחרים שחברו לא יבנה. זה ברור. אנחנו לא באים פה לבטל את הפרט. אבל נקודת המוצא להבדל הפרטני הוא השוויון של כולנו. אם כן, נקודה שנייה, הנקודה הראשונה, איש, אישיות, עצמאות של כל אחד מהיחידים. עיקרון שני, ויקחו להם איש. כלומר שיש שוויון של כל החברה כולה. זה שפלוני בחר לגלות את תפקידו בקודש ואלמוני בחול, זה יששכר וזה זבולון, זה לא אומר שיששכר, זה אותו מזבולון. זבולון בונה את האומה לפי אישיותו ודרכו, יששכר בונה את האומה לפי אישיותו ודרכו. זה שיהודה הוא במלוכה ולוי הוא במקדש, זה לא אומר שאחד יותר טוב מהשני. זה אומר שיש להם תפקידים שונים. אבל נקודת המוצא הבסיסית היא נקודת השוויון. לכן הכלל השני, כולם שווים. אני חושב שגם היום, ברוך השם מדינת ישראל קמה על יסוד השוויוניות, נקווה, אבל כן, לא באמת. ואדם שלומד תורה ברצינות ובאמת ובצורה נכונה, אז הוא יודע, זה תשתיתי אצלו, זה עקרוני אצלו, שיסוד השוויון הוא יסוד הכל, וזה לא סותר את הייחודיות העצמאית של כל אחד מהפרטים, אבל גם בנקודה הזאת נראה לי שיש עוד הרבה מה לתקן, בנקודה הזאת. בכל, הייתי אומר, גווני החברה הישראלית, שלפעמים בממדים כאלה ואחרים, לא ברור לכל אחד שהוא שווה לחברו. וזה לא משנה אם זה בעולם החול, שאז לכאורה אי השוויוניות היא תלויה במעמד הכלכלי, או במעמד האקדמי, או זה בקודש, כמה אתה גאון יותר או פחות, או אם זה ביחס שבין הקודש לחול, אם אתה דתי או לא דתי, אם אתה צדיק או לא, לפי הבנתך, וכו'. קודם כל, שוויון. אם כן, עיקרון ראשון אישיות, איש, עיקרון שני, שוויון. ויקחו להם איש. שליח יכול להיות שליח לאחרים. כן.
יכול בקורבן פסח,
עוד לא סיימנו. אמרנו 5-6 עקרונות, אנחנו בשני. בואו נתקדם. הלאה. עמודה אמצעית. ומשנזקפה קומתם עם קבלת העצמאות לה היו זכאים, שאותה עצמאות אישית, א', אותה עצמאות של החברה כולה, והעצמאות של כל אחד מהפרטים, והשוויון של כולנו כפרטים, בלי קשר להבדלים, כלומר, בלי למנוע את ההבדלים שבינינו, ומשנזקפה קומתם של ישראל עם קבלת העצמאות, לה היו זכאים, לקדם דבר השם בונה המדינה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר אלינו. כלומר, קודם כל, נקודה ראשונה, עצמאות, בית, שוויון. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר, איך אנחנו יוצרים את זה? נקודה ראשונה, אנחנו בהמשך הפסוק. דברו על כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, נקודותיים, ויקחו להם איש, א', איש, ב', ויקחו להם איש, ג', ש' לבית אבות, לבית אבות, ש' לבית. בואו נתמקד במילים בית אבות ובמילה בית. כידוע, זה גם שאת הפסוק, מה זה בית אבות, מה זה בית? בתחילה ליקד את היחידים במשפחות. כלומר, התשתית של החברה, הייתי אומר ככה, המנגנון החברתי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם בכלל, ודאי בישראל, הוא בנוי סביב הגרעיניות המשפחתית. משפחות, משפחות. הרב אומר אין היה באיזשהו מקום, שהמשפחה בישראל היא ראשית הצדק, הגדרה. ראשית הצדק. כלומר, ראשית הופעת הצדק האלוהי, הוא בגרעין הכללי, הבסיסי היסודי, שהוא קודם כל משפחה. ולכן אדם בלא אישה באמת אינו אדם. אחד ושלום זוג בלי ילדים, אז על פי עיקר הדין, המשפחה הזאת חסרה מאוד, ויש גם נפקמיות להלכה. כמובן, הדברים קצת השתנו מאז עיקר הדין. בכל אופן, מה אנחנו רואים קודם כל? משפחתיות. כשהמשפחתיות הזאת היא קודם כל בית אבות, ואחר כך בית. מה זה בית אבות? בית אבות היום קוראים לזה חמולה. כלומר, זה ראשי המשפחה, נגיד הסבא והסבתא רבא, ומשם יורדים לסבא ולסבתא, ועוד סבא וסבתא אולי וכו', והילדים והנכדים ואולי גם הנינים וכו' וכו'. כלומר, יש בית אבות. יש איזה, נקרא זה ראש משפחה, ומשם הכל משתלשל. בית, בית, כבר נקרא בפנים מה זה בית? בית זאת המשפחה הגרעינית המצומצמת, הורים וילדים. גם ככה זה להלכה, ויש נפקמינות להלכה בסוגיה הזאת. אז בתחילה ליקד את היחידים במשפחות. איך? אחר חיבר את קשר המשפחה כלפי מעלה. כלומר, קשר הילדים אל הוריהם, אבל לא רק המשפחה הגרעינית הבסיסית הראשונה, אלא המאחד גם ילדים נשואים על צאצאיהם עם סב וסב זקן. להיות לבית אבות אחד. זה נקרא בית אבות. בית שיש בו כמה בתי אב. וכו'. מצד שני, סלע בית. מה זה הבית? כן חיבר את קשר המשפחה כלפי מטה. כלומר, קשר הורים אל ילדים, במובן של הגרעיניות המשפחתית הבסיסית, כשהילדים בונים בתים משלהם, לחיות בהם בשביל בניהם ועלה בבניהם, כשם שהוריהם חיו בשבילם ומוסיפים לחיות בהם. אם כן, העיקרון השלישי, העיקרון הראשון אישיות, עצמאות. העיקרון השני, שוויון. העיקרון השלישי, משפחה. בין המשפחה המורחבת, בין המשפחה המצומצמת. טוב, גם היום נדמה שיש עוד, יש עוד עבודה בתחום הזה. כלומר, הגרעין המשפחתי בישראל עוד צריך להתברר. קודם כל, החשיבות של הקמת המשפחות, החשיבות של הקשר המשפחתי בין הדורות שבמשפחה, וכו'. הלאה, שלב הבא. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה נפלאה מאוד, לגבי עשה. שה לבית אבות, שה לבית, לגבי למה דווקא שה ועז, למה דווקא כבש ועז, נראה את זה בהמשך. אבל, ד', פסוק ד', ואם אמעט הבית מיות מסה. מה קורה? כשיש משפחת א', שהשה הוא שמן מדי בשבילה. כלומר, צריך לאכול את הבשר של השה. את קורבן הפסח צריך לאכול. אז מה קורה אם המשפחה היא מצומצמת בין המשפחה הקטנה, המשפחה הגרעינית, הבית, בין אפילו המשפחה המורחבת, בית אבות? מה קורה אם העשה, הבשר של הקורבן, הוא גדול על המשפחה, ואם ימעט הבית מיות מסה? כלומר, אם הבית לא יכול לאכול את כל הקורבן, אז מה הפתרון? ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות איש לפי אוכלו, תחוסו על עשה. זאת, זה דבר מופלא ביותר. שימו לב. עכשיו הרב הירש אומר איזשהו משפט ארוך, שהוא בעצם הקדמה להמשך הדברים, לשלב ארבע. אז נקרא קצת ותכף זה יתברר. החוק המעניק לאדם עצמאות, שזה האישיות, שוויון, זה ויקחו להם איש, חירות ורכוש, ממילא היות ויש להם עצמאות והם שוויוניים, אז כל אחד יכול להיות חירותי או חירותי, והוא יכול להיות בעל רכוש, יש להם סה. וכנגדו, קשרי אדם, שזה המשפחה, בין המשפחה המורחבת, בין המשפחה הגרעינית, והבחירה החופשית, כבר המשפט הזה יתברר, הביטוי הזה יתברר, מה קשור פה, מה קשורה פה הבחירה החופשית? אז עוד פעם, החוק המעניק לאדם עצמאות, שוויון, חירות ורכוש, הוא כנגדו ומולו, כהשלמתו, קשרי אדם והבחירה החופשית, המקבצים בני אדם ומפרידים אותם לפי בתים, כבר המשפט הזה יתברר, הם הבסיס למדינת האלוהים. מה זאת אומרת? בואו נתקדם, כבר יתברר. ברם, אולם, החוק הוא יסוד מפריד, הרי לפי מה שאמרנו עכשיו, הבסיס למדינת האלוהים, הבסיס השלישי, הוא המשפחה. נו, אז מה יהיה עם כל החברה כולה? איך ייווצר הקשר לא רק בין בני משפחה אפילו מורחבת, אלא בין משפחה למשפחה, בין בית אבות לבית אבות? איך ייווצר היחס החברתי הכולל? וכאן פלא פלאות, מה שהתורה אומרת, לפי הפירוש הזה. ברם, החוק הוא יסוד מפריד. כלומר, עד עכשיו, לכאורה, יש כאן ממד של הפרדה. כלומר, מצד אחד יש לכל אדם אישיות. מצד שני, כל אחד שווה בפני אחרים. מצד שלישי, המשפחה היא נפרדת מכלל הציבור, מכלל החברה. נו, אז מה ייצור את הדבק? מה ייצור, כמו שהרב הירש תכף יגיד, מה ייצור את המלט בתוך החברה? מה מדביק אותנו אחד לשני? ברם, החוק הוא יסוד מפריד. המעמיד בני האדם ובתים על עצמם, ומבטיחם נגד פגיעה מצד אחרים. מהו איפה המלט המקרב בית אל בית, משפחה אל משפחה, המצמיח במדינה היהודית את החברה כולה, לא רק את המשפחות, או את משפחות האב, המצמיח במדינה היהודית את החברה מתוך המשפחה? עכשיו שימו לב, דבר פלאי ביותר. מה יוצר את המלט, את הקשר, את הדבק, את היחס, את החיבור, בדרך כלל בחברה שהיא לא עם ישראל? מה יוצר שם בעצם את הדבק? אני מדבר כרגע ברמה החברתית, עוד לפני אויבים ואז נגיד מלחמות, עוד לפני כל זה. מה יוצר ברמה החברתית דבק בין אנשים? אומר הרב הירש, תראו מה הוא כותב. הייתכן הוא בדומה למערכות בונות מדינה אחרות. איך זה אצל עמים אחרים? מה יוצר את הדבק החברתי הזה? הייתכן שאצלנו זה כמו אצלם, כשמה אצלם? הייתכן הוא בדומה למערכות בונות ממדינה אחרות, אין מלט זה כי עם המצוקה, המחסור, חשבונה הקר של החולשה, התלות בעזרה, המצילים את היחיד מבדידות אנוכית ומשתפים אותו בדאגה לזולת מתוך הדאגה לעצמו? כלומר, האם יכול להיות שהדבק שמחבר אותנו אחד לשני זה המוסר האנושי הבסיסי של הדאגה לחלש? דהיינו, אני רואה אדם חלש, הנפש המוסרית שלי מזדעזעת, ואני רוצה לעזור לו. אם כן, מה מדביק אותנו אחד לשני? זה שיש עניים, עניים הכוונה לאו דווקא בממון, אלא כל סוגי העניות, כל סוגי החולשה, שאדם מוסרי או חברה מוסרית דואגת לחלש. אז אנחנו דואגים לעניים, אנחנו דואגים לנכים, אנחנו דואגים לחד-הוריים, אנחנו דואגים לכל המעמדים החלשים בחברה, וזה בעצם מה שמחבר אותנו אחד לשני. ואז נעשה הפגנות, קיץ שלם, ונגיד, צדק חברתי, דאגה לחלשים. בואו תודו, זה נשמע נפלא, זה נשמע טוב, זה נשמע לא רע. אומר הרב הירש, ייתכן שמדינת ישראל, מדינת היהודים, תקום מבחינת הקשר החברתי שבתוכה, על בסיס מוסרי שהוא זהה לאומות העולם? שימו לב, בואו רגע נעשה איזשהו טריק. מה זה טריק? פשט הפסוק. למי יש בעיה על פי פסוק ד'? מי נמצא בבעיה בפסוק ד'? המשפחה שמה? ששוחטת את הכבש, שמה בעייתה? שיש לה בשר יותר ממה שהיא צריכה. אז זה בעיה של עניים או של עשירים? של עשירים? כלומר, לא מדובר על אדם שאין לו מה לאכול, עכשיו אומרים לו, תשמע, אין לך מה לאכול, בוא תדבק לאיזה משפחה שיהיה לך קצת לאכול. והפוך בדיוק. יש לי משפחה, ויש לי כבש, והכבש עסק גדול עליי כמשפחה, כלומר, יש לי יותר מדי ממה שאני זקוק לו, ולכן אני זקוק לתת לאחרים. שימו לב, זה לא שהעניים זקוקים לעשירים. העשירים זקוקים לעניים. המוסר בישראל הוא מוסר הפוך לגמרי. דהיינו, אני אומר את זה בלשון אור החיים הקדוש, אומר אור החיים הקדוש במקום אחר, שאם אדם מישראל יש לו יותר ממה שהוא זקוק לו, וגם אם אין לו יותר, אבל יש לו יותר ממה שהוא זקוק לו, נגיד באמת, ולא מתוך הדמיונות של מה שהוא זקוק להם, וכו'. אז זה מגלה שבעצם הקדוש ברוך הוא שם באמתחתו איזשהו שפע, שהוא צריך להיות כלי להשפיע אותו לאחרים. ולא משנה כרגע אם השפע הזה הוא כלכלי, או אם השפע הזה הוא מוסרי, או השפע הזה הוא שכלי, או השפע הזה הוא רוחני, לא משנה. כל אחד מאיתנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע, ומהשפע הזה הוא יכול להעניק לאחרים. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. דהיינו, יותר משאני רוצה לקבל, העשיר צריך לתת, העשיר רוצה לתת. תלמיד חכם שגלה, מגלים תלמידיו אמו. חס ושלום, תלמיד חכם שרצח בשוגג וגלה לעיר מקלט. על פי ההלכה, מגלים את התלמידים שלו איתו לעיר מקלט. הפשט, כי התלמידים צריכים את הרב. העומק, כי הרב זקוק לתלמידים. לא כי הרב זקוק לתלמידים כדי שיעמדו לפניו תשובה לשיעור. הוא תפקידו לתת. אז נכון שכרגע הוא רוצח ובשגגה הוא צריך לגעות לעיר מקלט, אבל אם הוא לא ייתן, הבסיס המוסרי של החברה הישראלית, אפילו בעיר מקלט יהיה חסר. לכן הבעיה של ואם אימת הבית מיות מיסה, היא לא הבעיה של הנזקקים, היא הבעיה של אלה שיש להם, וכל אחד מאיתנו יש לו, בתחומים כאלה ואחרים, והוא צריך לתת לאחרים. אני קורא את לשונו עכשיו. הייתכן הוא בדומה למערכות בונות מדינה אחרות, אין מלט זה כי אם המצוקה, המחסור, חשבונה העקר של החולשה, התלות בעזרה, המצילים את היחיד מבדידות אנוכית, ומשתפים אותו בדאגה לזולת ומתוך הדאגה לעצמו, שאולי יום אחד חס ושלום הוא יהיה זה שנזקק לעזרה. אמנם מצוקה היא גם צורך, אנחנו לא מזלזלים בזה. לעזור לזולת כדי לפתור את מצוקתו, אנחנו לא מזלזלים בערך הזה, אבל מדינת ישראל היא הרבה למעלה מזה. אבל אין אלה, אצלנו, על פי היהדות, על פי התורה, על פי הקמת המדינה הישראלית, אין אלה אלא מצוקת השפע. אצלנו המצוקה היא לא מצוקת החוסר, היא מצוקת השפע, אנחנו רוצים להשפיע את השפע שלנו. והצורך למילוי חובה, תראו איזה את המשפטים הבאים. אמרה זו ואם אימת הבית מיות מיסה, בונה איפה את המדינה היהודית. כלומר, לא אני זקוק לעשיר, כי אם העשיר זקוק לעני. מי שבתו קטן מאכיל את הברכה אשר גמלה הוא השם, יבקש משכנו, או יבקש משכנו, סליחה, להשאיל לו נפשות, להן יוכל להטיב משפעו. ובהן הסתייע במילוי חובתו. מילוי החובה לזה לא לעזור לעניים, מילוי החובה זה להשפיע מהעשירות שלנו. את העני יפרנס השם גם בעין עשיר. הקדוש ברוך הוא זנו פרנס לכל. יש עניים, הקדוש ברוך הוא יפרנס אותם. אבל אך העשיר לא יוכל למלא את ייעוד חייו בלעדי העני. אם כן, לא המצוקה של החלש, כי אם תודעת החובה, כלומר האחריות החברתית של מי שיש לו, לתת ממה שיש לו לאחרים, זה הבסיס המוסרי למדינה היהודית. בואו רגע נסכם עד לפה, אז מה יוצא? א', עצמאות, אישיות. ב', שוויון. ג', הגרעין החברתי הוא המשפחה, בין המשפחה הגרעינית, בין המשפחה המורחבת. ד', כל מי שהוא, יש לו איזשהו ערך, איזשהו חוזק במרכאות, איזשהו שפע, כל אדם, כל משפחה, ישאל את עצמו איך אני נותן לאחרים. לא כי אחרים זקוקים, כי התפקיד שלי, החובה שלי, זה לתת לאחרים. המדינה היהודית קמה על הבסיס של החובה לקחת אחריות לאחרים, לא כי אני חלש, לא כי אני מסכן, לא כי יש מישהו שזקוק לי, אלא כי אני זקוק לתת יותר מאשר אני מקבל, העשיר נותן. כי בזה אנחנו נדמים לערך האלוהי שגם הוא נותן. מה הוא נותן? אף אתה נותן. אם כן, לא המצוקה של העני, כי אם תודעת החובה של העשיר לתת לאחרים, למי שזקוק. אבל לא בגלל שהוא זקוק, אלא בגלל שאתה מבטא את יהודך. אני רוצה רגע להסביר את זה. קצת יותר מדויק אולי. ברגע שאם אנחנו אומרים שהדבק החברתי שמחבר בינינו הוא החולשה של האני, ועוד פעם, לא דווקא האני הכלכלי, יוצא שאם לא תהיה חולשה, אז אין מה שמחבר. אבל ברגע שמה שמחבר בינינו זה האחריות של העשיר, וכל אחד מאיתנו הוא עשיר בצדדים מסוימים, לתת לאחרים, להשפיע לאחרים, להיות מן הנותנים, להידמות לריבונו של עולם, מה הוא נותן, אף אתה נותן, אז זה בכלל לא תלוי אם יש עניים או לא, כי כל אחד מאיתנו יכול להשפיע בכל תחום שהוא, יכול להשפיע לאחרים משהו. אז אם כן, זה לא נובע ממצוקת החלש, זה נובע ממחויבות והאחריות של זה שיש לו לתת לאחרים. הוא הולך בדרכי השם. אם כן, לא המצוקה, כי אם תודעת החובה, המצווה או המצווה, תאחד במדינה היהודית בית עם בית להיות לכלל אומה. אם כן, א' עצמאות, ב' שוויון, ג' משפחה, ד' נקרא לזה נתינה. אבל לא נתינה כי החלש חלש, אלא כי אני צריך לתת, כי האישיות שלי היא לתת. גם אם אין חלש אני צריך לתת ממחר. רק מתוך כלל אומה מגובש זה, גדור על ידי משפט של קודם כל עצמאות ושוויון ומשפחה, ומאוחד על ידי צדקה של נתינה לאחרים, לא כי הם חלשים, אלא כי אם יש לי אז אני צריך לתת לאחרים, הולך ונרקם המבנה המדיני הרשמי על ראשיו, ויהיה לקהל עדת ישראל. בואו נקרא עכשיו את שני הפסוקים האלה. ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית, ואם ימעט הבית מיות משא, ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות איש לפי אוכלות החוסו על השא. טוב, שלב A. אם כן, אני חוזר שוב על הקודים שלנו. שוויון, סליחה, עצמאות, שוויון, משפחתיות, אחריות חברתית. אבל לא בגלל שהחלש חלש, בגלל שאני צריך להיות דומה לבורא, אני צריך לתת. הלאה, חמש, מדרגה חמישית. למה הקורבן הזה הוא שא? מה התכונה של השא? של הכבש? וכל יחיד ויחיד, כל בית וכל משפחה, הציבור בכללו ובפרטיו, כלומר גם היותנו כפרטים וגם היותנו כחברה, חייבים ברגע זה של תחייתם, של ולקחתי אתכם לי לעם, לראות את עצמם מול השם, כסה. מה זה כסה? כולם התמסרו למחשבה האחת. להיות צון מראיתו. מה התכונה של השה? שיש לו רואה. למשל, אל מול התכונה של השור, של הפר או של הפרה, שהם לא זקוקים לרואה. אין רואה שברים, אין רואה פרות. השברים והפרות רואות באופן עצמאי. אבל הכבשים, הם זקוקים לרואה. ולא תהיה עדת השם, כצון אשר אין להם רואה. צון ללא רואה הוא לא צון. כלומר, עם כל הכבוד שאנחנו נהיה עצמאים, ויהיה בתוכנו שוויון, ויהיה אפילו זה גרעין משפחתי, ואפילו נהיה נותנים לאחרים מכוח האחריות החברתית שלנו, אם לא יהיה רואה שרואה פה את כל מה שאמרנו עכשיו, אז זה חז ושלום, ונפוצו הצון. לכן צריך רואה, לכן הקורבן הזה חייב להיות קורבן סק, שאנחנו הקרבנו. ובזו שהם נקריב, קורבן פסח זה אומר, שבעצם אנחנו אומרים אל עצמנו, אנחנו שא. כלומר, אנחנו זקוקים לרועה. ומי הוא הרועה הזה? ריבונו של עולם. כולם התמסרו למחשבה האחת להיות צון מריתו, תהילים. לקבל את השם כרועם, רועה ישראל, ולהיות נכונים להנהגתו והדרכתו. מושג זה לפיו השם הוא רועינו ואנו מריתו, היה למין הרגע בו נתן השם לידיו את הנהגתנו, המושג הקבוע והעולם ביותר. ולכן תמיד חכמים אמרו שמשה רבנו נבחר על ידי הצון, ודוד המלך נבחר על ידי הצון, ואנחנו עצמנו צון, וכו'. כי זאת התכונה שבעצם כלל ישראל מייחס את עצמו לריבונו של עולם. באמצעות התכונה הזאת של היותנו שא, דהיינו זקוקים לרועה, באמצעותו ניתן לנו לצייר לעצמנו את יחסנו אל השם ויחסיו אלינו. הוא רועה ואנחנו צונו, ואנחנו צון מראיתו. וגם בעתיד, כשיבנה המקדש, באמת הדרך תהיה, כלומר דרך הקשר, אופי היחס בינינו לבינו, לבין ריבונו של עולם, יהיה באמת קורבן תמיד. וקורבן תמיד גם הוא כבש. את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני בין הארבעים. אם כן, הסיסמה, לפיה התייצב ישראל יום יום, בזרוח קרני השמש ובשוקען, לפני אלוהיו, וימסור את עצמו לו. כמו שמוסר את עצמו לרועה. ולא יהיה זה כי אם המשך וחזרה של רגע ראשון זה, של קורבן פסח, כלומר, מה שיופיע בהמשך הדורות במשכן ואחר כך במקדש, במהרה בימינו אמן, הוא בעצם המשכיות של אותו קורבן פסח, שהוא הציווי הראשון שכלל ישראל צווה. פה הונחה התשתית להקמת החברה. ובו החל ישראל במהלכו על פני ההיסטוריה. ובו מסר את הנהגתו לידי השם כרועי ישראל וכנוהג כצאן יוסף. תהילים פי. אולם עשה היהודי, עכשיו מצד שני, עשה זה נשמע מצד אחד טוב. עכשיו מצד אחד עשה מוסר את עצמו את כולו לריבונו של עולם. אבל מצד שני, האם עשה הוא חסר אישיות? האם עשה הוא חסר עצמאות? לכן אומר הרבי, לכן התורה אומרת שתי אפשרויות, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. מה הבדל בין כבש לעז? אומר הרב הירש, אולם עשה היהודי אינו סובל מכאובי העולם. זה לא איזה כבש שכן, כמו יש שם איזה ביטוי, כצון לטבח. לא. אינו נפש שפלת רוח ונחאה, המובלת, נכנעת לטבח. לא מדובר על שה שאיבד את האישיות שלו. כלומר, עד עכשיו מה אמרנו בעצם? עצמאות, שוויון, משפחתיות, נתינה, אחריות חברתית, איזה עוצמה, איזה כוחות חיים. אבל יש סכנה. שכל העצמאות הזאת, כל הגודל הזה, יכול לשכוח שביחס לריבונו של עולם, הוא סך הכל זה, והכל ממנו. קודם כל מודה, אחר כך אני. לפני שאני אני, אני קודם כל מודה, או מודה, שהכל ממך. ואחרי שיש את המודה והמודה, עכשיו אפשר להגיד, אני. אלה שתי המילים הראשונות, בבוקר לא לחינם, פה כל התמצית של התורה. לכן חשוב מאוד שעל גבי כל הגיבוש העצמי הזה, הזהות העצומה הזאת, נזכור שמקור הכוח שלנו הוא שה. אבל לא שה שהוא מובל לטבח. לא שה שאיבד את עצמיותו. אלא שה תמים. פסוק A. שה תמים, שה שלם. זכר. זכר מסמל את החוזק. בן שנה. שנה זה גם ביטוי לחוזק. לאיזה סוג של שלמות, של רעננות. אני קורא. ברביר, שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם, שלם בגוף, קודם כל תמים, לא בעלמום, גברי, זכר, ברעננות, בן שנה, זה לא איזה כבש שנולד אתמול, ברעננות נאורים נצחית, כך יסמל את אופיינו ומגמתנו. אם כן, זה שאנחנו שה צון אל הרועה, זה לא אומר שאנחנו צון חסר אישיות, ולכן, או מן הכבשים, או מן העיזים. כלומר, צון השם יהיה מושלם ועצמאי, ועם זאת לעולם צעיר, לעולם לא גמול מהנהגה האלוהית. בין אם מעמדנו, בין אם מצד מעמדנו החברתי נהיה ככבש או כעז, דהיינו מן הכבשים ומן העזים תיקחו, כלומר, במסגרת מן הצון, ניתן לבחור בין כבש לעז. העז כשמה כן היא, עזה. יש לה קרניים, היא יכולה לנגח. תכונתה האופיינית היא העצמאות הגדולה יותר כלפי חוץ. מכאן אז לגלות התנגדות עזה. לכן עז נקרא עז, כי הוא עז. העז חושפת את קרניה לכל זר. אך כלפי הרועה היא צייתנית ונכנעת ככבש. אם כן, אנחנו מצד אחד עז, עצמאות, שוויון, משפחתיות, אחריות. מצד שני כבש. יש לנו רועה. עז וכבש. תמים? לא, עז אנחנו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אין סתירה בתוכנו בין העז לכבש שבתוכנו. אנחנו כבש כלפי השם, שזה לא סותר את זה, שיש לנו אישיות, ויש לנו עצמאות, ויש לנו אמירה, ויש לנו המחויבות לקחת אחריות.
לא, מסע אמירה שישראל עזים באומות, כלפי...
כן, אבל זה נקודה אחרת. כאן הרב הירש מסביר שהעז פה היא אנחנו עז וכבש. אם אנחנו רק כבש, אפשר לחשוב שאנחנו חד ושם לא שווים כלום. התבטלה עצמיותנו. אם אנחנו עז, אז אנחנו יכולים לחשוב שכביכול הכל תלוי בנו. לא. גם העז היא כנועה ככבש. מצד אחד היא מנגחת, אבל מצד שני היא מושמעת ונשמעת לרועה. ממושמעת לרועה. הלאה. עד לכאן בעצם הייתי אומר, חמשת העקרונות היסודיים. כלומר, שוויון, סליחה, עצמאות, שוויון, משפחתיות, אחריות כוללת, לא מצד הנתינה לחלש, אלא מצד האחריות החברתית שלנו לתת ולהשפיע לאחרים, והיותנו צון, שהקדוש ברוך הוא הרועה שלו. לכן הכל ממנו. עד לכאן חמשת העקרונות. אבל בפסח מצרים היה עוד דבר מאוד מעניין. פסוק ו'. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל כילדת ישראל בין הערביים. כלומר, עד לכאן בעצם ההלכות שקשורות גם בעזרת השם יראי בין המקדש, ההלכות האלה יהיו קשורות לדורות. ההלכות האלה הן הלכות לדורות. אבל לפסח מצרים היה דין מאוד מיוחד. אחרי שאנחנו שחטנו את הפסח ביהודה לד, בין הערביים, פסוק ז', ולקחו מן הדם, איזה דם? של מה? של עשה. של העז, נכון? שמה אדם מבטא? את החיים. אדם הוא הנפש. ולקחו מן אדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. ועוד המשך פרטים, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי יש, ומצות המאורים יאכלו. יש כאן הרבה פירוט ברביר שאנחנו נסתפק בפסוק הזה. מה הייתה הסיבה שצריך למרוח את הדם של השה אחרי השחיטה על המזוזות והמשקוף? קודם כל, מה זה מזוזות? פשט. שני הקטלים, נכון? שני העמודים. שני הקטלים. מהו המשקוף? האופקי, נכון? המסגרת, כלומר הגג. אם כן, אנחנו היינו צריכים למרוח, לפי פשט הפסוק, את הדם לאחר השחיטה, על שתי המזוזות ועל המשקוף. בואו נזכר רגע עוד חצי משפט. מה השה מסמל? שאנחנו צאן. כלומר שיש לנו רועה. כלומר שלמרות שאנחנו בעלי אישיות, עצמאות וכו', בעצם מי שמנהל אותנו זה ריבונו של עולם. אנחנו צאן שיש לו רועה. הכל מתחיל ממנו. מה המשמעות שאנחנו לוקחים את הדם של השה, שהוא בעצם אנחנו? אנחנו מתייחסים אל עצמנו ביחס לריבונו של עולם כצאן, ומורחים על המשקוף ועל המזוזות, או על המזוזות ועל המשקוף, את הדם. מה המשמעות? אומר הרב הירש, תראו איזה הברקה, מדהים. דילגנו כמה קטעים מקוצר המקום, אנחנו בקטע האחרון בצד שמאל למטה. והרי כך נאמר, על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. מה ההבדל בין המזוזות למשקוף, ומה כל אחד מהם מסמל? המזוזות והמשקוף הם נציגי הבתים. אין בית, חדר, שאם אפשר לומר בפתח שלו, אין מזוזות ומשקוף. כלומר, זה אופי של חדר. אם בתוך החדר נמצאת המשפחה או נמצא האדם, שבתוך החדר הוא מוגן ושמור, בעצם קו המעבר בין רשות הרבים, או שלב המעבר בין רשות הרבים לרשות היחיד, זה בעצם המזוזות והמשקוף. הדלת, מה שקוראים היום. כלומר, לא הדלת הדלת, אלא המקום של הדלת. המזוזות והמשקוף הם נציגי הבתים. כמושג הבית מורכב משני יסודות, שימו לב. האחד, נעילת המקום מבחינה חברתית בפני אזרחי חברת האדם. כלומר, לא כל אדם, בכל זמן, ראוי שייכנס לבית. נכון? לא כל אדם יכול להיכנס לבית. לכן יש מצבים שבהם אנחנו צריכים לנעול את הדלת, אין כניסה. בית, והשני, סגירה פיזית מפני חדירת עולם כוחות הטבע. כלומר, האדם צריך לפעמים לסגור את ביתו, בין מפני חברה שאיננה רצויה שתהיה בתוך הבית, או בין מזיקים שלא קשורים לבני האדם, אלא מה שקוראים מזיקי טבע. אומר הרב הירש, תראו איזה הברקה. עוד פעם, כי מושג הבית מורכב משני יסודות. האחד, נעילת המקום מבחינה חברתית בפני אזרחי חברת אדם, והשני, סגירה פיזית מפני חדירת עולם כוחות הטבע. האחד מיוצג על ידי הקירות, השני על ידי הגג. כשאני סוגר את הדלת, שהיא בעצם, אם אפשר לומר, מחוברת לקירות, בפני מה אני סוגר? בפני החברה או בפני הטבע? מאיפה המזיקים במרכאות החברתיים מגיעים? מהקירות, מהדלת, נכון? הם בני אדם. מאיפה הנזקים או המזיקים הטבעיים באים? למשל גשם, כן, מבול, זה בא מהגג. אם כן, הקטלים, הקירות והמשקוף, התקרה, היא בעצם הגנה כפולה. הקירות, הגנה מפני חברה שאיננה רצויה, והמשקוף, הגנה מפני מזיקי טבע שאינם רצויים. נו, עכשיו, עם ישראל, שהוא עצמאי, שהוא שוויוני, שהוא משפחתי, שהוא נותן, שהוא צון שיש לו רועה, צריך לשמור את עצמו מפני שני סוגי מזיקים. גם מפני נזק אנושי, נקרא לזה תרבות אומות העולם, שיכולות להתפרץ לתוך הבית שנקרא עם ישראל. וגם נזקים כוללים, שלא קשורים דווקא לבני אדם. נזקים טבעיים. מה מגן עלינו? כשאנחנו לקחנו את הכבש, שחטנו אותו, ומרחנו את דמו על המשקוף והמזוזות, מה בעצם גילינו? שאנחנו מבינים שהמגן שמגן עלינו זה ריבונו של עולם. דהיינו, אותו דם של השה, שהוא בעצם אנחנו, הדם הוא הנפש, הוא החיים. מה מגן על החיים שלנו? הקירות והמשקוף. מה זה אומר? אני קוראת לשונו. שתי המזוזות מייצגות את היסוד התוכם מבחינה חברתית. המשקוף המרמז על הגג, הנשקף מעל, מסמל את ההגנה הגופנית. העבד שקם והיה לאדם, פתאום קם אדם, והנה הוא עם, עם ישראל, העבד שקם והיה לאדם, לאב ולבן, למשפחתו, זוכה למזוזות ומשקוף. יש מי שמגן עלינו. כמובן, זה צריך לבוא דרך העצמאות שלנו, דרך האחריות שלנו. אבל יש גבוה מעל גבוה שאומר. זוכה למזוזות ומשקוף, דהיינו מעמד משפטי ומחסה מאת השם נגד חדירת כוחות אדם וטבע. אבל זה בתנאי אחד. זה בתנאי שאנחנו מבינים שאנחנו שה. כי אנחנו לקחנו את הדם של השה ואותו מורחים על המשקוף. זה לא שעמדנו עם נשק בכניסה לדלת או בכניסה לגג. נכון? אלא לקחנו את השה שהוא בעצם אנחנו, ובעצם אמרנו ריבונו של עולם, אנחנו מסרנו את עצמנו. אתה הרועה שלנו, אנחנו הצון, שיש לנו רועה. אנחנו יודעים שהרועה אתה שומר עלינו משני הצדדים, משני סוגי הנזקים. גם מהנזק החברתי שיכול לבוא מאומות העולם, וגם מהנזק הפיזי שיכול לבוא מגורמי הטבע. אולם תחילה עליו להתמסר להשם כדי שהקב"ה יגן עלינו מבחינת מזוזות ומשקוף. אולם תחילה עליו להתמסר להשם תוך ביטול כל הווייתו הקודמת, דהיינו היותו שה. ורק אחר כך יזכה ליהנות מעצמו באכילת הפסח בבית המוגן מאת השם. לא הקירות מגינים עליו מפני כוחות אנוש עוינים, ולא הגג בפני כוחות טבע עוינים, אלא השם מגן בין הקירות ותחת הגג, ועל כן מרחנו את הדם על המשקוף והמזוזות, על המזוזות והמשקוף, על אלה המתמסרים לו בקורבן העם. אם כן, חמישה יסודות שהם שישה. מה הבסיס להקמת מדינה יהודית? מדינת ישראל. א', עצמאות. עבד קם לחירות ברמה הכללית, ברמה הפרטית. ב', כולנו שווים על אף ההבדלים, בסיס הכל שווים. מבחינת תרומת האדנים. ג', הגרעין המשפחתי צריך להיות חזק, צריך להיות יציב. ד', אחריות, נתינה, לא כי החלש זקוק, אלא כי אני קיבלתי שפע כדי להעביר אותו לאחרים. A, זה הייתי אומר הבסיס היסודי של הכל, שאנחנו עושה, קורבן פסח. ואם נקשה רגע ומה עם המזיקים, אם אנחנו עושה, אתה בחור שומר אלינו משני סוגי המזיקים, גם בצורת בני אדם וגם בצורת גורמי טבע. נזכה להקים מדינה יהודית כראוי. התחלנו, אנחנו בדרך. ברוך השם.